שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו כאן לאולפן. אנחנו בסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
בימים האחרונים אתה אמרת שאתה מרגיש שאנחנו צריכים להתחיל לפתח חומר הסברה לקראת מצבים הריגים שיכולים להתרחש כאן במדינה שלנו. והייתי רוצה להקדיש את השיחה שלנו היום לזה. השאלה הראשונה זה, איזה מצב הריג למשל אתה רואה שיכול להגיע? אם קודם אולי תוכל לצייר לנו אותו כנקודת פתיחה, ואחר כך אולי דרכי התמודדות או איך שאתה מרגיש.
קודם כל, זה נובע מזה שהישראל זה במרכז העולם, צריכים לבוא עם תיקון לעולם, לתת דוגמה לעולם, ונו, להיות אור לגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה שכותב בעל הסולם, כל הדברים האלה. ולכן ודאי שהדגש של התיקון ומרכז התיקון, שינוי, זאת אומרת, שעולם צריך לעבור לרמת הקיום החדשה, זה הכל צריך לבוא מכאן. מיהודים שבארץ ישראל ויהודים שבעולם, וגם כן כל החברים שלנו שבכל העולם, בכל מקום ומקום שהם נמצאים, ואחר כך גם כן כבר היתר האנושות. כך, בצורה כזאת, בעל הסולם מסביר לנו את זה בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהתיקון הוא בא מפנימיות העולם לחיצוניות העולם. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לחיבור בינינו, וכאן, בארץ ישראל. והצרות ובעיות, אמנם שהן בינתיים מתרחשות באיזה פריפריה שם, במקומות הרחוקים מאיתנו כביכול, ואנחנו עד הזמן האחרון, ואפילו עכשיו עוד לא כל כך מרגישים שאנחנו נמצאים במשבר. אלה שומעים ששם זה משהו מתרחש באירופה, כמו איזשהו, אתה יודע, הפצצה רחוקה מאוד, ואנחנו נמצאים כאילו בעורף, אבל זה לא נכון. כי במידה שאנחנו מתקדמים הלאה, כל המיקום הזה של כל הבעיות ולחצים, הם יעברו לכאן. ומאיזה בעיות הם, אני צופה מכל הסוגים. מכל הסוגים. כי אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מספיקים, מפגרים להביא אור לעולם, להיות אור לגויים, בכלל, גם קודם לעצמנו, שיהיה מסוגלים גם כן לעשות את זה כלפיהם, אז חיסרון האור הוא מורגש בכל רמות החיים, בכל אופני החיים, ולכן אנחנו לא סתם שמרגישים עכשיו שבעיות יש בחינוך, בבריאות, בכל מיני דברים שם, בעל הקיץ קצת חם מדי, אז כמו שבכל העולם. ובאמת, הזמן האחרון, אנחנו היינו איכשהו נשמרים לעומת כל העולם מבעיות המתגברות. אמנם שתמיד אנחנו אוהבים לבכות ולהגיד, אוי קשה, המצב קשה וכו', אבל ברוך השם, זה באמת לא עד כדי כך. מה שאם כן, אם אנחנו נמשיך לפגר בהתפתחות שלנו הפנימית, ולא נדאג לליכוד שלנו, לחיבור שלנו, לאיחוד שלנו, כדי להיות מקור לרוחניות, לאור, לגילוי האלוקים, לכל גם לעצמנו וגם לכל העולם, אז ודאי שהלחצים האלו מסך הכל העולם הרחב, הם התקרבו והתרכזו והתלכדו כאן, סביב מדינת ישראל ובתוך העם ישראל. וכדי שזה לא יקרה, לכן אני אומר שאנחנו צריכים להכין את עצמנו למצבים יותר קשים. להכין את עצמנו זה נקרא להיות הרבה יותר מחוברים, הרבה יותר מלוכדים, לקבל כמה שאפשר צורה אחידה, כאיש אחד, בלב אחד, בערבות, בחיבור, כל ישראל חברים, אהבת ישראל וכן הלאה. מה שאנחנו יכולים לפרש, מסוגלים לפרש, גם מתוך הלימוד שלנו, וגם מתוך מה שבכלל ההיסטוריה שלנו בעצמה, היא נותנת לנו דוגמה מהעבר. זה אני קורא כהכנה לזמנים הקשים. שאם אנחנו נעשה זאת, אז הם לא יבואו. זאת אומרת, החכם שרואה את הנולד, אז הוא מכין את עצמו לקראת זה. אז הכן, זה נקרא מי שיש לו חוכמה, אז הוא הולך כפוף כזה. כן? כאילו שאיבד משהו. כי לפני שנאבד לו משהו, הוא כבר מחפש מה זה יכול מה זה החיסרון הזה שיכול להתגלות, שאני רוצה כבר מלכתחילה להיות מוכן אליו, ולסדר את עצמי כך, שאני אקבל אותו כבר בצורה המוכנה, ואז הוא לא יבוא אליי, החיסרון הזה, הבעיה הזאת, ויפתח בעומק במרירות שלו. אלא ההפך, אני אשתמש בו אז, בצורה נכונה, רציונלית, שעל פני החסרונות האלו אני דווקא אגדל, ירחוש עוד יותר חוכמה ועוד יותר ועוד יותר חוכמה, זאת אומרת, למשוך את האור החוכמה לתוך הכלים שלי. כך חושב הזקן החכם. לכן אנחנו צריכים מראש להשתדל לאתר את הזמנים הקשים, כביכול, כן? אבל שהם יבואו אלינו בכוח ולא בפועל, שכבר מראש אנחנו בונים את עצמנו בלהשתמש בהם מכבר, לפני הזמן. וזה נקרא שאנחנו ממהרים את הזמן, כמו שתפקיד בכלל עם ישראל, זה לעבור מדרך ביתו, שזה בא, אני עושה את זה בדרך החישנה, שאני מקדש את הזמנים, אני מקרב אותם בלהשתמש בהם נכון. זה, וזה אני גם כן מראה את עצמי, איך שאני מקבל בשמחה את שלבי ההתפתחות, תהליך ההתפתחות, ובצורה בריאה, בצורה בהכרה, בהבנה, הולך קדימה, כי באמת הגיבור ולא אומלל. אני רוצה שיבוא החסרונות, הבעיות, כי אני מוכן דווקא מהם לבנות דרגות העלייה שלנו. ולכן אני מזמין את כל החברים שלי כך להתייחס לחיים ולעתיד, שבו נקרב אותו ונעלה.
המטרה בשיחה הזאת היא לייצר הסברה עבור הקהל הרחב כאן בישראל. כשאתה מדבר על זה שכדאי לנו להתחיל להיערך כאן בארץ למצבים הריגים, אתה חושב שבהסברה שלנו בישראל צריך לדבר על זה שאנחנו עומדים בפני מצבים הריגים? אם כן, על איזה ועל מה בדיוק לדבר?
בפנייה לקהל הרחב, אנחנו חייבים, כמו שגם לעצמנו, אנחנו מייצרים חסרונות שעוד לא התגלו בפועל. לקהל הרחב אני לא יכול לפנות כך, ולהגיד להם, אוי ואבוי, מה שיהיה, חס ושלום, זה הנביא רע, זה ממש, אין דבר כזה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בצורה כזאת. אף אחד לא אוהב את זה, כולם ישנאו את זה, אף אחד לא יקבל את זה. אלא אני צריך לבוא לפי החסרונות שמגולים היום, וללביש את הגישה שלי לפי החסרונות של היום. נגיד, היום חסר להם קוטג' דירות לסוג מסוים של אנשים, כמה חוגים לילדים שיתנו, ועוד כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, זה שמנת בינתיים מהדברים ההכרחיים. זה לא עד כדי כך הכרחי. כן? אבל אני צריך לפנות לזה. והאמת שלא חשוב לי לאיזה בעיות וצרות אני פונה. כי השיטה שלי היא אותה שיטה. ואם אני יכול לעורר לאדם חיסרון במה שחסר לו, קצת יותר ממה שהוא מרגיש בעצמו, כי אין לי חיסרונות, אז בסדר. אני לא יזוז עכשיו ולא ירוץ מפני שלילד שלי חסר איזה חוג. אז לא, אז חסר, נו. מה שאם כן, חס שלום, אם זה חסר בבריאות או במזון, אז אין ברירה, אני קם ורץ. אבל אני יכול לחדד, קצת לחדד, את החסרונות האלו, כדי שזה יהיה מספיק לאדם, הרגשת החסרונות האלה, לשמוע מה שאני הולך להגיד לו. כי אם יש לו הכל מה שהוא צריך, אז הוא אטום. ולא שומע שום דבר מה שאני אומר. זאת אומרת, אנחנו צריכים בכל זאת לפתח קצת יותר אותו החיסרון, דווקא אותו החיסרון, מה שאדם מרגיש. זה ברור. זהו. עכשיו אנחנו צריכים להתלבש על אותם החיסרונות, לקהלים שונים, בצורה שונה, לחיסרונות שונים שבכל קהל וקהל בישראל. ו... בהתאם לזה, להביא להם שיטת התיקון, הפתרון. הפתרון הוא תמיד צריך לבוא מצד החיבור, איחוד, ליכוד, האומה שצריכים בסופו של דבר לבנות. זהו. ודאי שבצורה, בהסבר שונה לכל פלח שבעם. אז אני לא צריך לחכות לחסרונות באמת האמיתיים, העמוקים, שבאמת נכנסים כבר לצנע ולחוסר חשמל ומים ולבעיות ביטחוניות ובריתיות. לא. מספיק אפילו אותו דבר עכשיו, במידה הקטנה ביותר, אם אנחנו עכשיו נתחיל כבר לטפטף להם שכל הצרות ובעיות הם עקב חוסר החיבור שבעם, ויכולים עם זה להיפטר כולם, אז הם יתרגלו לאט לאט לפתרון הזה, הם ישמעו, זה יהיה באיזשהו מקום מונח בתוך קופסה, של האדם, ובמקרה שאפילו עכשיו לא רוצה להשתמש בזה, במקצת שזה יתגבר, אז הוא יקשור זה עם זה. אנחנו צריכים לעבוד בזה בלי הפסק. לא מספיק איזשהו עירייה קטנה אחת. לכל הזמן, כל הזמן, על כל דבר, על כל דבר, להביא להם, על כל חיסרון שמתגלה, אותו הפתרון. רק בצורה שונה. באופנים שונים. אנחנו ודאי שצריכים כאן להסתמך על המדענים וכל מי שיכול להיות בעיניהם כי המחייף, המכריע, המשכנע.
אני רואה שאתה, זאת אומרת, מה שאמרת לפני כמה ימים, אני רואה שאתה לא ממשיך בקו הזה.
איזה?
לפני כמה ימים אמרת שאנחנו חייבים להתחיל לייצר חומר על מצבים הריגים במדינה, להתחיל להשתדל להתקרב לזה, ועד שנוכל לבצע את זה בפועל, זה ייקח אולי כמה חודשים, אבל חייבים להתחיל בזה עכשיו.
לא, זה איך שאנחנו, כן. אני אומר שמה ש... עם מה שאנחנו יכולים לצאת עכשיו. יחד עם זה, אנחנו צריכים להכין חומר הסברתי למצבים היותר קשים, שהם בפועל ממש חס ושלום, השם ישמור, אבל נגיד באים ונופלים על העם. שהחומר הזה גם כן יהיה לנו מוכן. וברגע שחס ושלום משהו נתרחש, ומגיע גל הראשון של הצונאמי הזה, הכלכלי, בריאותי, ביטחוני, ועוד, אפילו מדיני, פוליטי, או בתוך המדינה, עם המחאות, עם כל מיני הבעיות, כן? אנחנו תמיד יכולים לשחרר את החומר הזה, שהוא ברובו יהיה מוכן. יכול להיות שאנחנו נצטרך להתאים אותו קצת, לאותם המצבים, אירועים, מה שיהיו, אבל בסך הכל אנחנו מוכנים. לזה אני התכוונתי. זאת אומרת, לעשות מעכשיו, לטפטף בצורה קטנה בכל מקום שאפשר על מה שקורה, כי בכל זאת המשבר הוא כבר דופק בדלת של כל אחד ואחד, וכבר הממשלה מדברת על זה, החדשות, העיתונים, כולם. אז כבר אנחנו לא כמו חוזה הרע, ככה השקר, אלא אני הולך אחרי הכלל, לא לפניו. לכן לא דיברתי קודם כל כך שאנחנו צריכים לצאת בצורה עקבית, שיטתית, בהסברה בלתי פוסקת, אבל נגיד אוגוסט 2012, שכבר התחילו כאן לדבר על זה בפה גלוי,
על מה?
ראש ממשלה, על זה שמשבר מגיע אלינו, עקב אירופה, עקב כל מיני דברים ובעיות, משבר הכלכלי, יכול להיות שעוד מעט יבוא גם כן משבר המדיני, עד שיבוא משבר גם כן פוליטי, ומשבר הכי גרוע זה משבר הרוחני. משבר הרוחני שכל המדינות וכל האומות העולם הם ממש יקומו על ישראל. ואנחנו רואים שדברים האלה מתחילים להתרחש באירופה, ומתגברים יום יום. ששנאה, אנטישמיות, כל מיני אירועים, בריחת היהודים משם, שליטת האסלאם הקיצוני, ועוד, מתגברים. התופעות הן נראות לעין, ובאמת שבכל ה... עיתונות שם ובכל הכלי תקשורת זה מופיע, הם לא מתביישים ובכלל לא, בכלל לא, 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 לא חושבים שזה צריך להיות אחרת. בינתיים הם הולכים יחד, כל הממשלות והעמים בעצמם הולכים יחד עם האסלאם הקיצוני ובכל אירוע ואירוע נגד יהודים הם מקבלים את זה כדבר שטבעי שיקרה. כי גם מצדם, מעצמם, הם מרגישים אותו דבר, רק שלא יכולים לגלות את זה בפועל. וכאן הגיע האסלאם הקיצוני עם מיליוני המאגרים, ומבצע את הפעולה, מה שכל האירופאים מסכימים אליה מראש. הדברים האלה הם התגברו, והם יפעלו ככה לבידוד של מדינת ישראל ועם ישראל שבכל העולם, ואנחנו צריכים לכן מתוך ההסברה שלנו כאן לעם ישראל כל הדברים האלה, שכאן לא כל כך מרגישים ומודעים למה שקורה שם, ובכלל לא מרגישים את האנטישמיות ולחץ. זה דבר, משהו שולי שנמצא שם, אי שם. אנחנו צריכים גם כן בהתאם לזה לכוון את ההסברה שלנו באירופה ובאמריקה ליהודים, לאירופה ולאמריקה. זה כבר גל השני שאנחנו צריכים לפתח. קודם לארץ ישראל, עם ישראל שבארץ ישראל, ואחר כך לעם ישראל בכל הארצות הפזורה.
נגעת פה בכל מיני תהומים, התחלת מהמשבר הכלכלי, שאמרת שבעצם כבר הממשלה מדברת על כך שהמשבר מתקרב מאירופה לכאן, ואז
אם הם התחילו לדבר על משבר, על משבר הכלכלי, כבר אנחנו יכולים את הפס הזה לפתוח.
איזה פס?
של הכלכלה.
כן.
שלאן זה יידרדר, ועד כמה זה יידרדר, ומה יהיה, כבר איכשהו אנחנו יכולים להתקדם בזה. כל פעם לתת עוד צד קדימה, עוד צד קדימה, עוד צד קדימה. ישנם דברים שאנחנו לא רוצים לפתוח. אני לא רוצה עכשיו לדבר על המצב של עם ישראל, שהוא נמצא במצב שכל העולם בא אליו ודורש ממנו ורוצה להשמיד, ויש כאן מלחמות ממש גוג ומגוג וכן הלאה. לא רוצה לדבר על דברים כאלה. זה באמת נראה מוגזם. אבל על מה שכבר נעשה נחלת הכלל, על זה אני כן יכול ללביש את השיטה שלנו.
ברור. אז בוא אולי, אז על מה אתה מדבר? על המשבר הכלכלי?
במיוחד משבר הכלכלה, חינוך, כל מיני דברים כאלה הקלים, בוא נגיד, רכים. שנמצאים במדינה. כן?
אוקיי.
כלכלה, חינוך, טיפול באדם הפשוט, באזרח הפשוט, מצד הרשויות, מצד הממשלה, מערכת הבריאות, הפנסיה, כל מה ששייך לחיים הרגילים של האדם הרגיל, הפשוט. וכאן שיטת ההסברה שלי צריכה להיות בהתאם לזה. אני צריך להוכיח להם איך על ידי החיבור בינינו, דווקא את הבעיות האלו שעכשיו מרגיש האזרח המצוי, איך הבעיות האלו הם יכולים להיעלם. איך אנחנו מנטרלים אותם. אבל דווקא בעיות האלו. אני לא נוגע בינתיים לאקלים, כי זה אף אחד לא חשוב. לא, נו. אז קצת יותר חם. נו, בסדר. כל העולם סובל. צרת רבים חצי נחמה. כן? זה ככה. עוד משהו, אתה מבין? גם ביטחון עד לא עד כדי כך. נו, יש איום איראני, נו. לזה אין מה לעשות כאילו. אם אתה מתחיל להגיד להם שעל ידי השיטה שלנו זה גם כן יבריח את ה... את האיום האיראני, זה אתה כבר נעשה איזה מין לא מציאותי, מיסטיקה או משהו, כוחות הנסתרים שבטבע, זה אתה לא יכול עם זה להגיע לעם. עמך מבין מה שיש לו ביד.
אוקיי, אז ביחס לזה.
כן.
אז מיקדנו את עצמנו ואנחנו אומרים שעמך מבין מה שיש לו ביד. ואתה מדבר על משבר בכלכלה, בטיפול באזרח הפשוט מצד הרשויות, בריאות, פנסיה וכן הלאה.
כן.
כלפי זה. אז אחרי שהתמקדנו בתחום הזה של החיים, בעיות שכבר מורגשות היום לכל אזרח ואזרח.
אז אני ממליץ להם. כן? בשביל מה לנו לסמוך על המדינה? מתי המדינה תבוא אליך ותעזור לך? היא לא תעזור לך. בוא אנחנו נפתח עזרה הדדית. בוא אנחנו נפתח, קודם כל נעשה גל של היכרות ההדדית. מי אנחנו? עם ישראל. מי אתה עם ישראל? נעשה בכיכרות, בכל מיני מקומות, שולחנות העגולים, סדנאות, בוא נעשה הידברות בינינו. כן? נשוחח. נכיר זה את זה. לא דרך זכוכית של המכונית, ולא דרך הפלאפון, אלא אחרי מסך מחשב, אלא ממש בוא אנחנו נשב יחד, נדבר יחד. ואז אנחנו צריכים לפעול, כמו שאנחנו כבר מתכננים, באלפי חוגים, שנקראים אצלנו או סדנאות או שולחנות העגולים. ולעשות מזה גל ממש, אלפי אלפי כאלו אירועים. אנחנו רואים שהעם הוא אוהב את זה. יחד עם זה אנחנו יכולים לפנות לממשלה ולרשויות מקומיות שיעזרו לנו את זה לעשות. השתתפו ב... אנחנו מארגנים, יכולים לארגן. אבל הם ייתנו לזה תמיכה מקומית, תמיכה כספית וכן הלאה. כן? בחומר מה שנקרא. כיסאות, שולחנות, כיבוד, תאורה וכו' וכו'. דברים כאלה. כן? ואז אנחנו עושים את זה. צריכים לעשות זאת. אנחנו יכולים לפנות גם כן לא רק רשויות מקומיות, אלא גם כן לממשלה. מפני שאנחנו יכולים כבר להוכיח להם ממה שהיה, וזה גם כן לא קשה להבין, שעל ידי הפעולות כאלו אנחנו מרקחים את העם. כן? הפעולות האלה כמו חומר המרקח. שהעם חז לא יוצא לך עם המאומות ומחאות ומהפכות וצועק, אלה יהיו צעקות, יהיו דברים, אבל אנחנו גם כן יוצאים בצורת כמחלקת הסברה, בוא נגיד. במה תלויים אנחנו? למה זה קורה? איך? כי אם אנחנו רוצים להביא להם שיטת התיקון, אז לפני זה אנחנו מסבירים מהו הקלקול, מאיפה הוא נובע. אם היה קלקול נובע מהממשלה, מזה שהיא לא בסדר, או מישהו שם באדם מסוים, אז תחליף אדם או תחליף ממשלה והקלקול ייעלם. אנחנו ההפך. אנחנו מסבירים להם, בניגוד לכל האלו שיוצאים למחאות. כן? אנחנו מסבירים להם שהקלקול לא תלוי באף אחד כאן, אלא רק בחוסר חיבור, בחוסר איכות של העם. ולכן אנחנו כאילו מנקים את הממשלה, כל ממשלה לא חשוב לנו, איזושהי, מכל אשמה. אנחנו אומרים שזה הידרדרות של העם, זה המצב של האומה, שאם אנחנו נתחבר בינינו, כל הקלקולים האלה ייעלמו, עם אותה ממשלה, עם אותו תקציב. עם אותם הפעולות שלהם. הכל תלוי בחיבור בינינו. אז הגישה שלנו היא טובה לכל עירייה, לכל רשות מקומית, אזורית, או אפילו לממשלה. כי אנחנו לא באים עם אצבע מאשימה לאף אחד, והפתרון שלנו הוא כזה שהוא לא דורש מהם שום דבר, חוץ מתמיכה קלה. מצד הממשלה אולי תמיכה בכלי תקשורת, שאנחנו נעזר בהם, במתנסים וכל מיני כאלה רשויות מקומיות. זאת אומרת, אנחנו יכולים כאן לפתח גישה מאוד רחבה בתמיכה גם ממעלה וגם ממטה. וכשאנחנו מדברים על איכות העם, אנחנו בעצם לא זורקים לשוליים אף אחד, כולל בני דודים שלנו, כולל כולם.
לא הבנתי פה משהו.
כן.
אמרת שדבר הראשון זה להסביר ממה נובע הקלקול, ושהקלקול נובע מזה שיש חוסר איחוד בעם.
כן.
ולכן זה לא בעיה של שלטון או של ממשל כזה או אחר, אלא חוסר איחוד בעם. עכשיו, זה נכון ברמה אולי
לא, אני לא הסברתי את זה.
אוקיי.
אני רק נתתי כאן מהנקודות.
אוקיי. אז בוא נפתח, זה מעניין פשוט. אז אני
כי אני רציתי כאן להגיד שאנחנו כאן לא הולכים נגד אף אחד. לא מאשימים אף אחד. לא אומרים שעקב טעות שלהם זה קרה. ואם נחליף אותם, אז הבעיה תיעלם. אתה מבין? אנחנו כאן נמצאים בשיטה שלנו, בעדיפות, כלפי כל היתר האלו שיכולים לבוא עם כל מיני עיצות האחרות. כי כאן אנחנו ממש לא להחליף ולא נגד ולא לקלקל ולקלל ולשבור ולבנות, כלום. וגם כן כשאנחנו פונים לעם, גם כן אנחנו אומרים, אנחנו לא תלויים בזה באף אחד. וזה לא עולה לנו כסף. ובוא נבדוק תוך כמה שבועות עד כמה שאנחנו נתחיל להרגיש שהכל מסתדר. מהיום למחר, ממש. כי יש לך היום הרבה נתונים אפילו בכלכלה שמודדים לפי הרגשת העושר. לא לפי הכסף. שאם אנחנו נפתח עכשיו מחסנים לחלוקה חינם, נפתח מקומות לאוכל חינם, נפתח מקומות לחוגים לילדים חינם, נפתח עוד כל מיני כאלו ארגוני עזר בינינו, מטעם העירייה, מטעמנו, ככה שנתחיל לעבוד בהתנדבות בכולם. אנחנו נרגיש שאנחנו בזה חוסכים המון, המון כסף, שפתאום יש לנו עודף אפילו. בוא ניקח על עצמנו ניקיון, סדר, תיקונים ועוד ועוד דברים, חיסכון במים, בחשמל, בעיר עצמה. בוא אנחנו נעשה תחרות מי ישתמש פחות מכולם במשהו כזה. פתאום אנחנו מתחילים להרגיש שיש, יש לנו שומן שקודם לא חשבנו, לא השתמשנו אפילו בו. ככה היה בורר בינינו. עכשיו אנחנו חותכים אותו ושמים במקום הנכון, נגיד לילדים, לחוגים, לנזקקים ועוד ועוד. אנחנו יכולים לארגן את הדברים האלה, זה תלוי בנו. אם אנחנו נחדד את הראייה שלנו, כמו בעל הבית טוב, שהוא רואה כל דבר ודבר בביתו, איפה שהוא יכול לסדר, להיות ממש כך להיטיב, אז הוא, ממה שיש לו, הוא יכול הכל לסדר נכון. מה שאם כן השני, שהוא אין לו ידיים ואין לו עין ואין לו עיקר רצון, אז ככה זה אצלו הכל הולך עקום. זאת אומרת, הכל תלוי בחינוך העם, ביחס האדם לסביבה. וגם כן עם הילדים שלנו במיוחד. בוא אנחנו נטפל, ניכנס לתוך בתי ספר. בוא אנחנו נפתח להם חוגים. בוא אנחנו נשיב אותם גם כן בשולחנות העגולים. בוא אנחנו נשתדל להביא אותם ליחד בהשתתפות איתנו, שירגישו את עצמם חשובים. ועוד ועוד. ככה בבית ניתן להם גם כן אותה סביבה הנכונה, העגולה, בייחוד, בשיתוף, בחיבור. אנחנו נראה תוצאה גם בבתי ספר, גם בכלל, באחוז הפשיעה, בסמים, בכל מה שמתרחש בעיר. החיים שלנו המודרניים, הם ניתקו את האדם מלהיות בעל הבית על החיים שלו. הוא מתחיל להיות רגיל לזה שהכל זה מישהו צריך לעשות לו. ואנחנו רואים שזה גרוע מאוד, שאף אחד לא עושה. משרד הבריאות דואג לבריאות, משרד החינוך דואג לחינוך, ואם תחליף אותם גם כן אותו דבר יקרה. זאת אומרת, בוא נדאג אנחנו. אני יכול להחליף כל המשרדים חוץ ממשרד הביטחון. כל היתר המשרדים אני יכול להחליף. כאן אין שום בעיה. אנחנו ביחד ננהל את העירה שלנו. תראה מה קורה לך בארצות הברית. עשרות שם, 70, היום יש לך 70 ערים קטנים שנמצאים בפשיטת רגל. נכון לאוגוסט 2012. מה יהיה בעוד כמה זמן? זה יגיע לערים יותר גדולות, ואפילו להגדולות ממש. גם בסין זה עכשיו מתחיל להיות. אז איזה יש בכלל פתרון לתושבים? שיקחו על עצמם את האחריות, שהתחילו לנהל בעצמם את כל השירותים, מה שהם בעצמם צריכים לקבל. וזהו. אבל למה לא מסוגלים? אין חיבור ביניהם. אין מי שיארגן את החיבור. כי כל חיבור, מה שמתחיל, כבר מתחיל להיות מי בראש. וכאן חייבת להיות לכן חינוך קודם, כמו שכותב בעלי סולם. לכן אנחנו צריכים מקודם לשבת על ספסל לימודים. אבל קצת מקודם, זאת אומרת, לפני שאנחנו עושים, צריכה להיות כמה סדנאות, כמה שיחות. במה? חייבים הכל לעשות בשווה. אין חלוקת המשרדים, אין חלוקת התפקידים כזאת, אלא כל אחד, ודאי שיהיה חלוקה, שלא יהיה בלגן, אבל לא שעובדים כאן אנשים כמו שבכל ארגונים האגואיסטים. הכל בהתנדבות, הכל כדי שבכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים בסופו של דבר לעשות טוב לאותם התושבים. איכות, איכות זה שכולם שווים. לכן בלי חינוך שהוא הולך במקביל לכל הפעולות בשטח, אי אפשר. וכך אנחנו בונים גם איחוד העם, גם עוזרים לעצמנו בכל הפעולות, בכל הצרכים שלנו יומיומיים, ומגיעים למצב שמתחילים להרגיש בתוכנו כוח מיוחד של איחוד שנקרא כוח עליון, כי כוח שלנו זה כוח הפירוט. כוח העליון מאיתנו, זה נקרא כוח האיכות. מתחילים להרגיש אותו. ואז בתוכו אנחנו מתחילים כבר באמת להרגיש את החיים האחרים. מסתם חיבור למשהו שזה מתפתח ומתפרץ ומביא את האדם להרגשת החיים ברמה אחרת. ברמה החדשה של האנושות.
אם אני מבין את הדברים שלך, אז אתה מדבר על זה שהאדם צריך לעבור מאיזושהי פסיביות לאקטיביות?
כל אחד ואחד, נגיד אנחנו אתמול עשינו סדנה. אז אחרי הסדנה ואחרי ערב כזה, אני חושב שאם היינו יכולים להציג תוכנית שחברים שלנו, אתם הגעתם נגיד מ-40 מקומות שבמדינה, בוא אנחנו בעוד שבוע, כל אחד, או בעוד שבועיים, שלוש, לא חשוב, כל אחד ואחד, זאת אומרת כל קבוצה וקבוצה במקום שהיא נמצאת, אנחנו נארגן אותם השולחנות העגולים או סדנאות במקומותינו. על ידי זה אנחנו מגיעים לקהל הרחב. גם כן, כמו שהיה אתמול, עם כיבוד, עם תרבות, שירים וכו' וכו', מגיעים לשמחים, באים, משתתפים, אוהבים את זה. יופי. אנשים מתחילים להרגיש שיש בחיבור בינינו משהו מיוחד. טוב, עכשיו בוא אנחנו נגיע להסבר הפשוט, איך אנחנו יכולים, בהתאם לעיירה, בהתאם לבעיות שישנם שם, כן? לארגן משהו בהתחלה. איזה מין פעולה בהשתתפות כולם. נו, נגיד איזשהו מחסן, או אוכל נזקקים, או פעולת החינוך, או חוגים לילדים, או משהו כזה. בוא נעשה איזשהו פעולה הכי קרובה לתושבים. פעולה התנדבותית. נו, ודאי שעירייה שם נותנת את התמיכה שלה, נגיד שאנחנו כולם אוספים 10 שקל לכל אחד. נגיד יש לנו 1,000 אנשים, 10,000 שקל אספנו, אנחנו יכולים מתוך זה להתחיל משהו לעשות. סתם ככה, דברים הקטנים. ואז עושים עוד מגבית בכל העירה הזאת, ומחליטים. אנחנו עושים נגיד או מחסן, או איזשהו מקום לוקחים, ומביאים שם חוגים לכל הילדים שונים, גם ספורט, גם מוזיקה, גם ציור, ריקוד וכן הלאה וכן הלאה. פותחים עוד מקום חינם. מי יכול להתנדב? אתה פעמיים בשבוע, שעתיים בשבוע, הוא בחוג כזה, בחוג כזה. בוא נתחיל לארגן את החוגים האלו וכן הלאה. ועוד כל מיני כאלה דברים. בבקשה, בוא נעשה את זה לגיל זקנה. לא חסר. החסר רק השתתפות. וכל הזמן ההשתתפות הזאת אנחנו צריכים להשתדל שהוא יקבל כוח מבפנים. כוח מבפנים. זאת אומרת, על ידי ההפעלות האלו שנקראות הסדנאות, ועל ידי הפרסום האנשים האלו שנמצאים בזה עד כמה שהם חשובים ותורמים לכולם, תראו ממי לקחת דוגמה, ועוד ועוד. דרך פרסום שלהם, דרך הילדים שלהם, לעורר אותם לזה, כי אדם מאוד אוהב, מאוד נהנה להרגיש חשוב בעיני הצאצאים שלו. אין מילוי יותר גדול לו, תענוג יותר גדול, אלה שמי שנמצא אחריו, בהשתלשלות הדורות, מעריך אותו, מעלה אותו. ככה זה הטבע. אז נשתמש בכל הדברים האלה. סך הכל אנחנו צריכים ללמוד איך בכל הדברים האלה להשתמש נכון. זה כמו איזה מפה גדולה, רחבה. ונתקדם.
אתה אומר שמה שחסר זה רק השתתפות, השתתפות של הציבור בעצם, כן? של האזרחים.
אז נלמד אותם בהשתתפות מתוך הדברים האלו שהם מרגישים שזה היטיב להם את החיים. נפתח מחסני כלים, ריהוט, בגדים, ועוד 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 כל מיני כאלה דברים. נעזור בזה לאחד לשני. נתחיל להכיר בזה את בני אדם, להעריך אותם, להעלות אותם. פתאום העירה מתחילה לקבל איזה צורה, שזה איזה מין חיבור. נביא לכיכר איזה להקה באיזה ערב, בשבוע, שינגן, ועוד כל מיני דברים. נתחיל אולי להתארגן ולקנות מצרכים ההכרחיים, נגיד, נקבע איזה סל ההכרחי, ומי שרוצה שירשם, ולפי זה, אחרי שנארגן את הרישום ויחסון והכל, אז נלך ונקנה במרוכז. ואז מי שנרשם הוא מקבל בשני שקל פחות על כל פריט ופריט באוכל. כבר הרווחת. כבר יש לך תוספת 1,000 שקל בחודש, נגיד, או 2,000. שזה לא הולך ברגל. יחד עם זה שאתה לא משלם עבור החוק 500 שקל בחודש או 1,000, אז כבר הרווחת 2,000. כן? כבר ילד שלך יכול לקחת אופניים חינם ולהשתמש בו. עוד הרווחת 50 שקל בחודש, נגיד, כמה שיעלה לך אופניים וככה, בתשלומים. ועוד ועוד. אתה פתאום מתחיל ליהנות מהחיים שאתה לא משלם על זה. אתה מעלה רמת החיים שלך. אני כבר לא מדבר על הסיפוק הפנימי. פתאום אתה לא מפחד שבת שלך יוצאת בערב שם החוצה. העירה עצמה היא מקבלת צורה אחרת. אפשר למדוד שימוש סמים, אלכוהוליזם, אונס, כל מיני עבריינות. הכל אפשר למדוד. המשטרה עצמה תוכל להגיד לך מה קורה. בבעיות ובעצבים ואפילו בבריאות, אתה יכול לעשות סטטיסטיקה. מה קורה?
איך כל התהליך שנשמע מקסים, הוא בנוי על זה שהאזרחים בעצם יתרמו מזמנה, מרצונם.
במקצת. אבל כל אחד מרוויח כמה? כמה כל אחד מרוויח? אם יגידו לך עכשיו, אנחנו משלמים לך 2,000 שקל בחודש, ועוד חוג אחד שם, עוד 500 שקל, ועוד אופניים זה, עוד 50 שקל, ועוד כל מיני, עוד דברים מהעירייה, מים עולה נגיד חצי מחיר, כי אנחנו לא מגזימים בכל העיר, וחוסכים ועוד משהו עושים, ואותו חשמל, ומי יודע, זה המון דברים. קונים במרוכז דברים, אתה בסך הכל יוצא נגיד, כפול משכורת, אתה יכול לעשות חשבון. הרי אתה רואה חשבון. אתה יכול לעשות חשבון. אז בשביל זה אתה לא תתרום תמורת הגאווה, ההכרה, הכבוד שתקבל. לא תתרום איזשהו כמה שעות בשבוע לעבוד באיזה מחסן או לשרת במשהו אחר את התושבים שיחד איתך שאתה רואה חשבון בא רופא ובא נהג ובא מוזיקאי ובא אדם פשוט, כן? וכולם כשווים, ואתם מתגאים שאתם מתנדבים. אני זוכר בזמני היה משמר האזרחי. אתה זוכר אולי? פעם לפני הרבה שנים. היה בשנת 75 נגיד, בערך. אז הייתי מסתובב עם רובי צ'כי שם, אתה יודע, ברחובות, והייתי מסתובב תמיד, אתה יודע, עם שניים, שלושה, היינו מסתובבים בשכונה. אז פעם זה היה עם מישהו שהוא מורה, ופעם עם מישהו שהוא מהנדס, ופעם עם מישהו שהוא ממש, פעם היה איזשהו, הייתי אהבתי לדבר איתו הרבה, היה איזה פרופסור, מדען, אני כבר לא זוכר בדיוק מה. כן? וכולנו היו מתגאים שאנחנו יוצאים עכשיו למשמר האזרחי, להגן כאילו, לשמור על השכונה שלנו. וזה לא היה, זה היה בכבוד. כן? אני זוכר איך אשתי הייתה, מבינה שאני הולך לזה, לפעולה כזאת.
הדברים האלה, כמו שאתה מתאר, משמר אזרחי, זה לא איזה המצאה חדשה.
כן, ברור.
אין פה איזשהו חידוש גדול.
לא, אבל אני אומר שזה לא היה לגנאי, זה היה לכבוד.
תמיד.
נו, אז מה אתה רוצה? גם כאן אותו דבר. גם כאן אותו דבר. אנחנו עושים לטובת השכונה, לטובת העם, לטובתנו, כולנו, ואני מתנדב בזה, ועושה את החלק שלי בזה. ואני אומר לך שבזה, כולם שווים. זה מה ש... מושך את הבני האדם.
למה?
כי השוויון הוא שומר עליך מהפגם, מכל מיני דברים. אם אתה גבוה, אתה נהנה מזה שכולם רואים שאתה כמו אחרים. אתה יורד אליהם, אתה פשוט. אתה יודע מה זה פשוט? מושג בעם. איש פשוט. פשוט שהוא לא מתגאה. הוא יכול לרדת לכל אחד ואחד. זה מאוד מכובד. או הפוך, שאני קטן, אבל אני עם כולם אחרים. עכשיו אנחנו יחד. עכשיו אנחנו כמו, אני כמו כולם. בייחוד יש לך הרגשת הפיצוי על כל הדרגות.
לא בדיוק הבנתי למה. למה אמרת שהשוויון הוא מה שמושך את בני אדם בשירות כזה אזרחי, למשל כמו משמר אזרחי?
כן.
למה?
כי...
מה מושך בזה?
זה שאנשים בזה רצים לראות את עצמם שהם תורמים, שהם אנושיים, שהם... איך להגיד... הם מוכנים לתת ללא שום איזה קבלה עצמית. זה מעלה אותם למעלה מכל העולם הזה. ישנה כזאת הרגשה. למה כל השחקנים או כל האלו הזמרים הגדולים באים ולפעמים עושים קונצרטים לפני ילדים חולים? בכאלו, בהתרמה כזאת. למה? כי זה, לא רק שזה נותן להם שם יפה בציבור, אנחנו בדרך כלל אפילו לא רואים ולא מרגישים את זה. זה נותן להם בעצמם הרגשת הגדלות, השייכות למשהו יותר גבוה מהחיים, שרק כסף הוא חשבון בינינו. אני שואל אותך פשוט, אם מבקשים ממך, נגיד, לעשות איזה מין פעולה לפני כולם לטובת העיר, נגיד, ואתה מסוגל את זה לעשות, ואתה מתגאה שאתה עושה את זה להם. אנחנו צריכים לתת על זה פיצוי יפה, לפרסם. כל השקעה והשקעה של כל אחד ואחד. אחרת זה לא יהיה להם חומר דלק. אם לא כסף, אז זה רק כבוד, הערכה. וזה הרבה יותר מכסף.
למה?
ככה אנחנו בנויים, כי זה האגו מקבל. אדם, יכול למלות את האגו לא על ידי כסף. כסף זה המשני, כי הוא לא מרגיש את זה. אחרי האוכל, ומין, ומשפחה, כבוד. כבוד זה העיקר.
יש לי שאלה. כן. פה בכל ההסברים שאתה נותן, שהם כולם ב-100% הגיוניים בצורה פשוטה ביותר. יש פה איזושהי התעלמות מתהליך שקורה כאן במדינה בשנים האחרונות. כל הרעיון פה היפה הוא נשען על רוח של התנדבות והשתתפות ותרומה לכלל. זה היסוד באמת שאני מניח, לא הייתי אז, אבל אני מרגיש שעל ידו באמת נוצרה כאן המדינה. מתנאים קשים, הצליחו לבנות כאן מדינה לתפארת. וכמו שאתה מתאר שלפני כמה עשרות שנים היית במשמר האזרחי וכן הלאה. כל התהליכים האלה שנשענים על כוח התנדבותי קיימים גם היום, אלא שכמות ההשתתפות של הציבור בהם, אני לא עשיתי מחקרים, אבל יש לי איזושהי תחושה שהיא לאורך השנים באיזושהי ירידה. איך אני יודע? לא צריך להיות חוקר גדול. אני אסתכל על המקום המובהק ביותר שבו נמדדת השתתפות האדם, צבא הגנה לישראל. היום בציבור, אני לא יודע, אני יודע שהאחוז המתגייסים למשל לצהל, עם השנים הוא הלך וקטן. ואם בעבר כל אחד היה חולם להיות ביחידה הקרבית ביותר, ולתרום כמה שיותר לפי היכולות שלו, אז היום כל בחור צעיר, אני יודע מה, כמעט שני או שלישי ודאי, כבר פשוט מוותר על הגיוס לצבא, יש לו מחשבות משלו בראש. וזה מוכיח שהתהליך שאתה מתאר הוא לא רק שאנחנו לא בדרך אליו, אלא אנחנו בדרך התרחקות ממנו. מה אתה מציע שיוכל לרתום ולגייס רוח חדשה של התנדבות בקרב הציבור, כי אחרת כל הדברים האלה הרי לא יעבדו.
אם אנחנו לא נוכל לשכנע אותם, אז החיים ישכנעו. ואנחנו, אסור לנו לחכות לזה. זאת אומרת, כלפינו אנחנו צריכים להרגיש התחייבות למצוא דרך ושביל לליבו של האזרח, לעורר אותו בנחיצות לחיבור. ואנחנו לא מביאים לו את החיבור סתם ומסבירים לו שלהתחבר זה טוב, רוחני, לא יודע שם מה, כן, תהיה ילד טוב. אנחנו מלבישים את זה על הצרכים שלו האמיתיים. אבל שוב אני אומר, זה הכל צריך להיות מלווה בסדנאות, בהרזאות, בהסבר ובהפעלות כאלו, שכל הזמן הוא ירגיש בזה שבחיים שלו בעצם אין יותר כלום.
מה פירוש?
ככה, כי עד כמה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו, אנחנו יודעים שהם נעשים יותר ויותר ריקניים. וכאן אתה נותן לו מילוי. אני ראיתי אתמול, עד כמה שאנשים שמחים מזה שהם באו לאירוע כזה, והשתתפו, וקיבלו הרבה כוח והתפעלות והתרגשות, מזה שהיו בהידברות זה עם זה, בחיבור זה עם זה, בשירה, בהכל. קיבלו קיבוט, בשמחה קנו כל מיני מתנות שם, רק כדי להשתתף בבניית איזה עסק משותף, נו, בניין שלנו, וכן הלאה. כן?
נו.
מה נו? זאת אומרת, זה הכל תלוי בתעמולה שלנו. בפרופגנדה שלנו.
לא, זה ברור, אני לא שואל, אין לי ספק. רק אני שואל, מה יהיה בה?
מי שישתתף, ישתתף. מי שלא, לא. זה הכל בא בחוגים. בכל אזור ואזור, בכל העירה והעירה. ישנם חוגים שירוצו לזה מתוך זה שהם מבינים שזה טוב. שיש להם איזשהו קרבת נקודה שבלב. יש חוגים שמבינים שכדאי את זה לעשות, שזה טוב לציבור. אתה יודע, אלטרואיסטים כאלו, יפי נפש. ישנם חוגים שיבואו בגלל שבזה יש חוגים לילדים, אז צריכים להשתתף, או לנזקקים, או לסקנים, וכו' וכו', למחסנים למיניהם, וכן הלאה. פותחים מטבח לרעבים ממש, שפעם ביום יש שם איזושהי סעודה פשוטה, אבל לכולם, כל אחד יכול לבוא, כל אחד שיש לו כרטיס. זה לא לכולם. מי שלא משתתף, הוא לא מקבל כרטיס. ואז אין בשבילו כל המחסנים האלה, זה רשת. ועוד ועוד דברים. זאת אומרת, אתה מקבל איזה... אתה מקבל מילוי לצרכים שלך, יומיומיים, למשפחה, לבית, לילדים, לכל דבר ודבר, על ידי זה שאתה גם כן משתתף. לא בכסף, כי אין לך, אבל זה שווה ערך הרבה יותר מכסף. אתה בזה תעשה חשבון, זה ממש אתה מרוויח הרבה יותר מזה. זה שווה כמו אלפי שקלים בחודש. וחוץ מזה, אתה מקבל פיצוי, גאווה, חיבור, איכות, הרגשה יפה, טובה. זאת אומרת, יש כאן מילוי מכל הצדדים. כאילו קיבלת עוד כמה אלפי שקלים בכיס, וקיבלת גם כן טוב בנשמה. והצרות ובעיות בינתיים מתגברים מיום ליום, מחודש לחודש בטוח. ואתה בעצם לזה מחפש איך להשלים אותם. איך מעליהם בכל זאת לבנות משהו שזה משלים. שכל פעם שבא איזשהו מכה ומגלה עוד חיסרון ועוד חיסרון, אז אנחנו יחד כולנו בציבור שלנו משתדלים לבנות כרית ביטחון. כרית כזאת שלא נרגיש עוד צרה ועוד צרה שהיא באה. חוץ מביטחון המדיני, אנחנו כך יכולים להגן על הכל. עד כדי כך שאנחנו אפילו קונים איזה גנרטור ומפעילים את החשמל בעיירה שלנו בעצמנו. ולא תלויים בחברת חשמל. כן, אני אומר לך, הייתי באיזה באורגנוס. כן, ליד המירון. הם משתמשים בגנרטור משלהם, הם אומרים זה הרבה יותר זול. אני לא יודע מה היום עם המחירים לסולר. כן? אבל הם אומרים שזה הרבה יותר זול ממה שאנחנו מקבלים מחברת חשמל. עד כדי כך אנחנו יכולים לעשות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשחק עם כולם. עם רשתות השיווק, עם כל דבר ודבר. למה שלא? ואיזה רווח אנחנו מקבלים בדור הצעיר? איך שהוא מתחנך מתוך זה? שהיום זה רק מביא לך צער בלב. היתר תראה בעצמך. אני לא מדבר כאן על האור המחזיר למוטב, כוח הפנימי שתמון בזה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבכל פעולה ופעולה מתעורר שם משהו מבפנים, איזושהי אנרגיה חדשה, איזשהו כוח חדש, האיכות תקרא לזה, כוח האיכות שמתעורר, הוא פועל לך, אתה יכול לשאול את הרופאים, אני לא מדבר על פסיכולוגים, אני מדבר על הרופאים ממש, עד כמה שאחוז הבריאות תעלה לך. אנחנו יודעים שכל רוב, אני הייתי אומר הכל, אבל נגיד, רוב המחלות הם מכל התסכולים, מכל החסרונות. זאת אומרת, מה אני כאן מרוויח לעומת מה שאני מפסיד? הכל תלוי בתעמולה, איך אני מסדר את ההסבר ומביא אותו לכל אחד ואחד. ואם בחודש הראשון לא יהיו מספיק אנשים, אתה תראה מה שיקרה בחודש השני, שלישי, כי המכות הם יבואו. ואנחנו כבר נהיים מוגנים. אבל יחד חייבת להיות כל הזמן חינוך, במקביל, כל הזמן.
אם אני מבין נכון, החידוש פה ביחס לארגוני מתנדבים וארגוני חסד שפועלים היום והם רבים, שכאן יש משהו שהוא דו סיטרי. מה הכוונה? בארגוני צדקה והסד והתנדבות שיש היום,
לא דורשים מאדם שום דבר. לא דורשים ממנו השתתפות.
נכון.
הם אוספים כסף ופותקים איזה מחסנים, כן? ונותנים את זה, זה נקרא חסד. מלמעלה למטה פועלים ככה כלפי האזרחים. זה גם טוב, זה מקל על האדם. כן? אני בא לשם, לוקח, משלם, נגיד, משכון נותן, כן? נגיד 500 שקל, לוקח עגלה, כן? שזה השווי שלה, ומשתמש בה. אני חייב להחזיר אותה, נגיד, בעוד חודש, לוקח כסף שלי, משלם להם עבור השימוש 10 שקל, 20 שקל, כמה שזה, לאמורטיזציה, אתה מבין?
בלי, כן.
כן, בלי. וזהו, והולך. זה כדאי, זה טוב. אבל ככה יכול לעשות אולי כל בעל הבית, אז לא ייקח ממני 10 שקל בלי, אלא ייקח עוד 5 שקל רווח. כן? זה, אין שום בעיה. וזה, יש בכמה מדינות כאלה דברים, שאתה בא, לוקח ומחזיר. כן? אפילו, אני לא יודע מה שם, שוב אבק. לא חשוב מה. נו, זה דבר שכמה שהוא עולה ונמצא בבית. זהו. אבל כאן אנחנו לא, אנחנו בונים את זה לא על הרווח והפסד. אלא אין לי מאיפה לקחת, אין לי ממה לקחת. אני משתמש רק ברצון היפה של בני אדם שרוצים להתחבר יחד לעזרה הדדית. זה הדדית. בגמחים האלה אין שום דבר הדדי. פשוט למסכנים או לכל מיני ככה כאלו, פותחים להם מקומות כאלו שיוכלו קצת יותר ככה ליהנות, להקל לדברים. וגם כן כמה שהם בזמן אחרון לוקחים ומקבלים, זה הופך להיות, אתה יודע, לעסק לא רע.
אז זה החידוש?
זה החידוש שאנחנו מקבלים כאן איחוד העם.
לא, את זה הבנתי, אני לא שואל על איחוד העם, אני שואל על ההדדיות. זאת אומרת, כאן יש תנאי, כדי ליהנות מהשירותים האלה, שבעצם נוצרים על ידי כוח התנדבותי, אני חייב בעצמי לתרום כוח התנדבותי למערכת.
כן.
כן, זה התנאי? אז זה לדעתי דבר חדש. זה לדעתי חידוש שלא קיים היום בארגוני המתנדבים שיש היום. למה אתה חושב שזה יביא לשיפור המצב של כלל האוכלוסייה בישראל? לכאורה אתה מחמיר את המצב. מה הכוונה? אם היום ארגונים מתנדבותיים שקיימים היום בשטח, אני יודע מה, לא חשוב לנקום בשמות, כל הארגונים, ארגוני חסד שנותנים שירותים לציבור בעצם ללא תשלום או בתשלום סמלי, שם אם אני נזקק לתמיכה, אני בא, נגיד שאתה ארגון כזה, אני בא אליך ומקבל. עכשיו החמרת את מצבי, למה? כי אתה אומר לי סטופ, אתה לא יכול לקחת.
כן.
אתה תרמת במשהו לרשת ההתנדבותית הזאת? Mm-hmm. תראה לי כרטיס שלך, אם אתה, אין לך כרטיס של חבר מועדון, אז אתה לא יכול לקבל.
נכון.
אני כאזרח הקטן,
כן.
כאדם מן היישוב, עכשיו הוא רואה מצבי. עד היום פעלו כלפי ארגוני התנדבות
חסד,
שעזרו לי, כן. עשו כלפי חסד והקלו עליי את מצוקת החיים.
כן.
עכשיו אתה פותח רשת מקבילה שיש בה חוק חדש. אין כזה דבר לקבל חופשי חופשי. Mm-hmm. זה שאתה צריך, זה עוד לא אומר שאתה זכאי. היום כל הארגונים האלה פועלים כלפי, אתה אומר שאתה צריך, תפדל, כך. הכרזת על צורך מסוים שלך, יש בידינו, נותנים לך. עכשיו התנאים של האזרח עוד יותר נהיו קשים.
לא.
למה?
כי בצורה, כמו שארגונים האלה קיימים, אתה יכול לקבל מהם שירותים מוגבלים. שירותים מוגבלים. אתה, בסך הכל, מוזיל את הדברים מה שהם, כמה דברים שהם יכולים או שירותים, כמה שהם יכולים לתת לקהל, בלבד. אבל אתה בזה לא, א', לא משתף אותם.
את מי?
יחד.
את מי?
כל התושבים. וזה המטרה שלי. רגע. וחוץ מזה, זאת אומרת, אתה לא משפר כאן היחס ביניהם, האווירה שבעיר. אתה לא, אתה לא לוקח בחשבון האווירה שהם חיים מתוך השיתוף. זה דבר אחד. ודבר שני, אתה לא יכול לתת להם פיצוי בחוגים לילדים ובכל מיני מחסנים חוץ מהכמה. תראה מה שהם, מה שהם עושים. אפילו שיש לך 20-30 גמחים, הם כולם סך הכל רק לתת לזמן קצר איזשהו מזוודה או כיסאות, שולחנות, דברים מאוד מאוד מוגבלים. כאן אנחנו מדברים על זה שאנחנו, על ידי ההשתתפות של האנשים, אנחנו רוצים להפוך את העיירה לעסק אחד, לארגון אחד, לקומונה. מה זאת אומרת? שיוכלו להתארגן ולקנות הכל יחד, בצורה יותר זולה. להשתמש בחשמל ובמים יחד. להגיע להדדיות כזאת, שזה יתחלק לכולם בצורה יחסית שווה, בהתאם ליכולת האדם.
שמה יתחלק?
הכל. אנחנו מתקרבים למצבים יותר ויותר קשים. הגזרות יותר ויותר קשות, כלכליות. אנחנו צריכים בהתאם לזה, לראות עד כמה שאנחנו נהיה יותר ויותר מלוכדים, כדי להקל על כולם, שנוכל לשמור לפחות על רמת החיים הכרחי, ולתת בנוסף לזה כמה שיותר שירותים למה שאנחנו צריכים. הגמחים בעצמם הם לא מעכלים עליך הרבה. זה שאתה לא צריך לקנות עגלה, לקחת מהם, או איזה שולחן לית הצורך, או כיסא, כן, שאתה עושה איזה מסיבה. זה, לא מדברים על זה. אמנם שזה גם כן טוב.
אוכל רעבים נותנים. קיבלתי אתמול במייל דוח שנתי של סיכום שנה, של פעילות, שלא זוכר, אחד הארגונים. בדרך כלל זה הולך לספאם, אבל לא יודע איך במקרה העין שלי קלטה אותו מתוך הספאם שם, והסתכלתי, והם כותבים, לא זוכר את שם הארגון, נותנים דוח. השנה עשינו ככה, ת-ת-ת-ת, ככה. אז אני זוכר נגיד שורה שלמשל נתנו אוכל לנזקקים.
כן, זה
הרבה פועלים בתחום הזה.
כן.
אז נגיד באוכל לנזקקים, זה לא רע. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו האוכל, אם הייתי נזקק ובאתי אתמול וקיבלתי מהארגון הזה אוכל,
כן.
עכשיו מהרשת החברתית הזו החדשה, אני לא אוכל לקבל אוכל. יגידו לי...
לא. אתה לא יוכל.
לא אוכל.
לא. אתה נותן משהו, תורם משהו. אם אתה אדם רגיל בכוח שאתה יכול לתרום ולא תורם, אתה לא יכול לקבל.
ובעיניך המודל הזה הוא מודל שהוא משהו
מכל אחד,
הוא עדיף בעיניך?
מכל אחד יביא יכולת שלו, ולכל אחד לפי צרכיו.
לא הבנתי.
זה המודל.
אם תוכל תסביר בבקשה.
ככה, בצורה הדדית. אני דואג לך למלות כל ההכרחיות שלך, גשמית ורוחנית, ואני דורש ממך השתתפות היכולתית האפשרית שלך, כן? גם כן באותה הרשת שמספקת תוכה לך דברים הכרחיים. הכרחיות מצדי והכרחיות מצדך. הדדי, זה מביא החיבור בינינו. אם אתה לא מבין את העיקרון הזה, לא מגיע לך לקבל כלום. זה לא סתם חסד. זה חסד ודין יחד. כי אנחנו ארגון החינוכי. ולכן לא יכול, לא ייתכן שאדם משהו יקבל בלי לתת. זה לא גמח. הקשר הוא יכול להיות רק בתנאי ששניהם מקבלים ושניהם נותנים. ואם אחד נותן והשני מקבל, זה לא קשר. קשר זה הדדיות ששווים. שווים זה שאחד נותן לשני וכל אחד מקבל מהשני.
בהתארגנות כזו, יהיו מדדים, יהיו מדדים, נאמר שאני ואתה שנינו אני לא יודע אפילו, זה נכון בכלל להגיד פה מתנדבים, כי כאילו, בגלל שזה דו סטרי, זאת אומרת, אני נגיד מקצה, אני יודע מה, שעה, שעתיים בשבוע לפעילות כלשהי,
אם אנחנו מסכימים שזה מספיק.
לא, לא
אם ארגון מספיק, אם ארגון מסכים, ואם לא מסכים, אז הוא יגיד לך שזה לא מספיק.
כן, אבל אני מניע שהארגון יתחשב בזה שאני...
יתחשב.
רוב האנשים שיבואו לי... בוא נעיד.
במשהו יתחשב ובמשהו לא, כי הוא חינוכי.
לא, לא חושב שהאנוכי, אני עובד.
קבלה וקבלה, והשפעה לא חושב, זה בסדר.
אז זה יהיה מן הסתם בהתחשבות ביכולות. אם האדם עובד, רוב האנשים עובדים משרה מלאה. אז הארגון הזה יצטרך להציב, אלא אם כן הוא מתכוון שיבואו אליו רק מובטלים לתרום. אם אתה מתעסק רק עם מובטלים, אז יש להם הרבה זמן. אם אתה מתעסק עם אנשים עובדים...
למה מובטלים?
לא, אני אומר שאי אפשר יהיה לדרוש ממני 20 שעות התנדבות בשבוע. אין לי אותם פשוט בקלנדר שלי, אין 20 שעות.
טוב, בסדר.
אז יעשו מן הסתם...
כן.
עכשיו, אז אתה אומר, הנה, כבר נתת לי סוג של מדד אחד, כמה זמן?
בצורה יחסית. סגולית.
מה הכוונה סגולית?
כי באמת כמה שיש לך זמן פנוי.
אוקיי, כן. זאת אומרת, יצטרך להיות פה איזשהו תהליך של או שזה יהיה האדם יגדיר, או שיבקרו, או מה, איך
כן,
זה יעבוד.
כן, כן, כן.
למשל, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה אדם מאוד מאוד מוכשר,
כן.
ואתה, אני יודע מה, פרופסור בלא יודע מה, ובאמת עסוק מבוקר ועד לילה.
כן.
אבל אתה מאוד מאוד רוצה להיות כן. ברשת הזו.
כן.
לא שאפילו שאתה לא נזקק, אבל... האידאה הזאת קוסמת לך.
אז...
ואתה מצליח מהלוז הכל כך
כן.
מפוצץ שלך, יודע מה, למצוא שעה בשבוע.
כן.
ואתה מכל הלב בא ותורם את השעה הזו.
Mm-hmm.
אני לצורך העניין, אני יודע mm-hmm. מה, עובד פקיד במוקד שירות של אחת מחברות הסלולר.
Mm-hmm.
בא, מחתים כרטיס בבוקר, חוזר אחרי צהריים, אני יכול באמת למצוא לעצמי בשבוע 8 שעות לתרום.
כן.
כלפי הרשת החברתית הזו.
כן.
מי מוגדר כתורם יותר? אתה שהצלחת ממש במאמץ על למצוא שעה בשבוע, אתה מתרוצץ בין אוניברסיטת באר שבע לחיפה, אתה אחד מטובי המומחים בארץ. ולי יש יותר זמן פנוי ממך.
שניהם תורמים יחסית שעות יחסיות, פרופורציונליות, בהתאם לכמה שהם עסוקים ופנויים.
מי יגדיר את זה, האדם עצמו?
אני אגיד לך, גם עכשיו זה קורה בעבודה שלי. כי אני כפרופסור, כן, אני נתתי נגיד הרצאה באמריקה שאני נותן הרצאה, mm-hmm. מקבל צ'ק $1,000.
כן.
זהו, היו לי כאלה צ'קים.
Mm-hmm.
אתה שאתה תוכשה מה שאתה נותן שירות,
כן.
מקבל בזה...
50 שקל.
50 שקל. אז גם עכשיו אנחנו פועלים בצורה כזאת.
לא באמת. זה גם... כלפי המשכורת שלך בעבודה,
כן,
או מה?
כן, כן.
כן, אבל פה אנחנו לא מדברים על זה.
לא, אבל אני אומר לך שגם עכשיו מודדים אותנו, מודדים את ההשקעה שלנו, בצורה יחסית כמה שאני יכול לתרום וכמה שאתה יכול לתרום. תרומה שלי היא נגיד פי 20 מתרומה שלך. לכן גם כן בשעות שלך כלפי הארגון, אתה יכול לתרום יותר, אתה תורם. אני יכול לתרום פחות, אני תורם פחות. מה לעשות?
הבנתי, יכול... הבנתי את הערכה הכספית, כן. הבנתי.
אבל אני אומר לך שזה לא בזה. אלא אנחנו צריכים להביא את הציבור למצב שכל אחד, כל הזמן הפנוי שלו, ישמח לתרום אותם לשירות הציבור. כמו שכותב בעל הסולם, שכל אחד יעבוד 10 ו-12 שעות ויותר אפילו, כן, למען הציבור.
זה נראה לי כמו מטרה, שאלה אנחנו רוצים להתקדם.
כן, אבל תלוי בחינוך.
לא, ברור. אז אני רוצה לשאול על במצב הזה, זה נשמע לי כבר מצב מתוקן, שבו אדם באמת את כל מה שיש לו בעצם נותן.
No.
אנחנו אבל בונים איזשהו תהליך מדורג, זה עוד לא קיים היום. עוד לא קיבלתי את התשובה לגמרי. אדם, מה? אתה הפרופסור ואני הפקיד ב... לא יודע איפה, בסדר?
No.
אתה הצלחת במאמץ עילאי למצוא שעה בשבוע. אני מצאתי 6 שעות בשבוע. הרשת החברתית הזאת, ההתנדבותית, היא תתייחס אליך פחות טוב מאליי?
לא.
למה? איך היא תדע שלא?
כי זה מה שאני מסוגל לעשות.
מי יגדיר? אתה או הרשת?
רשת.
איך היא יודעת? היא תשאל אותך, היא תראיין אותך.
כן.
זאת אומרת, על פי הדיווחים שלך, לא נלך עכשיו לתלבדוק.
גם בעל הסולם כותב שאנשים הולכים מבית לבית ומבירים דברים כאלה. מה הנחיצות ומה היכולת?
זאת אומרת, אתה תספק איזשהו מידע, ועל פי המידע הזה...
כן.
אוקיי, זה מבחינת האינפוט, מה אתה מכניס. זה המדידה של מה אתה מכניס לתוך הרשת.
כן.
עכשיו אתה תקבל כרטיס, כרטיס חבר.
כן.
וגם אני אקבל כרטיס חבר. הכרטיס חבר זה יהיה one size, כרטיס אחד לכולם, או שאולי אם אתה...
אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. זה סתם, זה כל כך לא מציאותי בינתיים, שלא נראה לי שעכשיו שאנחנו נתחיל להתווכח ולברר, זה יעזור לנו במשהו.
אוקיי. אז העיקרון בסיסי אחד, השתתפת איזשהו רף מינימום.
כי עיקרון, כן.
השתתפת אתה בפנים.
שווים.
השתתפת בפנים ואנחנו שווים.
כן, נגיד.
אוקיי, טוב, אני חושב שאנחנו כאן נסיים את השיחה שלנו להיום, אז תודה רבה הרב לייטמן, תודה לכם שהייתם איתנו, נמשיך בשיחות הבאות, תצטרפו אלינו, נשמח, עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.